ונגיד שלום כעת לאורח הבא שלנו, עורך דין הלל ברק, שלום לך.
שלום, שלום.
שלום וברכה, מייצג של השר קרעי בעניין פיטורי יושב ראש הדואר. בוא נתחיל באמת מהפסק אפשר לומר שניתן, מהדחייה של בגץ את הפיטורים. מה אתה חושב על על ההחלטה?
תראו, בכל החלטה שכזאת אפשר לדבור בכל מיני שאלות משפטיות מורכבות, אבל דווקא יש לנו אירוע שקרה היום שמאוד מזכיר את זה. והוא לא מהתחום המשפטי, אלא מהתחום הצבאי. אני קראתי היום שתת אלוף ברק חירם קיבל הערה פיקודית,
נכון,
על זה שהוא הרס את זה אוניברסיטה מהרמטכ"ל בלי לבקש אישור מאלוף הפיקוד.
כן.
עכשיו, האזרח ששומע אותנו עכשיו ברדיו, בדיוק כמו האזרח ששומע על הערה הפיקודית, הוא קודם כל אומר שזה פשוט לא שייך. אחרי זה הוא יצלול לפרטים. כן עלה מול האלוף והקשר, כן ביקש רשות, לא ביקש רשות. בתכלס, יש לו בעיה מאוד גדולה עם התוצאה ועם איך שהדברים נראים. אז במסגרת הזאת אני אומר, התוצאה המעשית של פסק הדין היא מאוד בעייתית, כיוון שהיא מקשה על השרים לתפקד. וכשצר לא יכול לתפקד, הצד השני שלו מתחבר לרעיון הקודם שלך, וזה שאי אפשר להטיל עליו אחריות.
בוא נעשה באמת איזשהו בריף קצר לטובת המאזינים שלא מספיק מעורים בהליך שהיה מול יושב ראש התואר. תן לנו איזה תיאור בחצי דקה על ההליך שהיה עד עכשיו.
התנהל הליך שהתחיל, בוא נגיד, מאזור חודש ינואר ולבטח מחודש מרץ,
כן,
עד חודש יולי, שבמסגרתו הוחליט שר התקשורת ביחד עם השר שממונה על החברות הממשלתיות, שזה המסר המסלם, להעביר את יושב ראש דואר ישראל מתפקידו, בגלל שהם הגיעו למסקנה שהוא לא ממלא את תפקידו כראוי. שזה גם כן שאלה מה זה בדיוק.
אבל החלטה מבחינתם מקצועית לחלוטין, הם הגיעו למסקנה שצריך יושב ראש אחר לדואר.
נכון, ההחלטה הזאת נתמכה על ידי כל מי שנחשבים לגורמים המקצועיים במשרד התקשורת, שבעצם זה נקרא מנהל הדואר, שהוא בעצם הרגולטור של הדואר.
כן.
והם הגיעו למסקנה, והשר בגדול אימץ את ההמלצות שלהם, והחליט לפעול כאמור. זה על האחר שהוא קיים הליך מסודר וגם לא קצר. אתה מבין שאם הליך כזה נמשך ממספר חודשים לא מבוטל, וצריך לזכור שדירקטור, יושב ראש דירקטור בחברה ממשלתית, כל הכהונה שלו היא 3 שנים. אז אם חצי שנה לוקח לפטר, אז זה ודאי סביר.
זה לכשעצמו, סביר, אבל גם לכשעצמו בעייתי. כלומר, אם הגיע שר למסקנה שפקיד כזה או אחר, חשוב ככל שיהיה, יש להעביר אותו מתפקידו, והדבר לוקח חצי שנה, גם בגלל הבעיות המשפטיות האלה שעליהם אנחנו מדברים עכשיו, זאת לכשעצמה בעיה, אבל בוא נשים אותה רגע בצד.
נכון, מגיע... אני גם רוצה לשים בצד את המילה פקיד, כי המונח פקיד הוא לא המונח
לזלזל.
הנכון.
פקיד אני מתכוון
לא, לכם... לא, 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 הוא לא פקיד במובן הזה שבהחלט יש לו שיקול דעת.
כן.
זאת אומרת, יושב ראש ממשלתית יש שיקול דעת. פקיד בדרך כלל,
אין לו שיקול
דעת. הכוונה היא,
נכון,
מי שיושב מולך במשרד הרישוי, משרד הפנים, שהוא לא אמור לקבוע מדיניות.
כן.
בסדר.
אוקיי, אז מגיע בגץ, וקובע, ואומר את המילים הקשות, ההחלטה של השרים, חריגה ובלתי סבירה באופן קיצוני.
נכון, לא כולם, בוא נעשה סדר בעניין הזה. השופט מינץ לא מזכיר את המילה סבירות ולא מעלה אותה על דל שפתיו באופן עקרוני, והוא לא עסק בה בפסק דינו, שהוא פסק הדין העיקרי בתיק הזה מבחינת האורך, מבחינת העמקות והענייניות. מי שכן מעלה את העניין הזה זה דווקא השופט עמית, אבל השופט מינץ לא מדבר פה על סבירות, אלא הוא מדבר כאן על דברים שקשורים לחובות השימוע והליך המנהלי, אבל לא לעניין של חוסר סבירות.
אם תוכל טיפה לשפר את הקו, זה יעזור לנו מאוד. נהנים לשמוע את דבריך. כן. כן.
אני אומר, הוא לא מדבר, השופט מינץ, על עניין של סבירות, אלא על עניין של, שלא קוימו חובות מנהליות שקבועות בדין בהקשר הזה, ולאו דווקא לשאלת סבירות ההחלטה.
כן.
המילה סבירות, אני לא חושב שהוא אפילו מזכיר אותה, אם אני טועה בזה, זה ודאי לא לב העניין. זה בקשר אליו. וחשוב לציין, פסק הדין, אמנם במישור האופרטיבי, דחה את הפיטורים וביטל אותם, אבל יש שם המון המון אמירות חשובות, דווקא שצידדו בעמדות שהשרים הציגו בקשר לדין עצמו. לדוגמה, אני אתן, האוטר לדוגמה טען, שכלל לא ניתן לפטר יושב ראש דירקטוריון.
כן.
ובכלל לא, לא קיים סמכות כזאת בחוק, בית המשפט דחה את הטענה הזאת. הייתה טענה נוספת שהפרשנות הנכונה לחוק, היועצת המשפטית לממשלה שהצטרפה לעמדת העותר, הרחיבה להראות איך צריך לפרש את החוק, והביאה דוגמאות מהמון המון חוקים, לא רוצה להרחיב פה, לא קשורים לעניין, שקשורים לנאמנים, שקשורים לחוקי מים, עיריות וכיוצא בזה.
בגלל הנקודה הזו, בגלל הנקודה הזו שהעברת יושב ראש דירקטוריון בתפקידו היא לא משהו שמופיע בחוק בצורה מפורשת.
בגלל ההגדרה של מה זה נחשב לא ממלא את תפקידו כראוי. אנחנו טענו שהוא לא ממלא את תפקידו כראוי, היועצת המשפטית בחרה להביא את לחמה ממרחק מכל החוקים שבעולם, חוץ מאשר מ... חוק החברות הממשלתיות. אנחנו ראינו שבחוק החברות הממשלתיות הדרישות הן מאוד מאוד צנועות ולא קשורות בכלל לטענות של היועצת המשפטית לממשלה, ובעניין הזה עמדתנו התקבלה לחלוטין. שופט מינץ פשוט שם את עמדת היועצת המשפטית לממשלה לחלוטין בצד. וגם הטענה שהפיטורים הם פוליטיים, זו טענה שהיא נדחתה, שלא נמצא לה שום ראייה ושום אחיזה. Mm-hmm. בסופו של דבר, כשמסתכלים פסק הדין של השופט מינץ, רואים שיש כאן חובות שימוע כאלה ואחרות, זאת אומרת, במישור העובדתי שלא קוימו. שוב, כשמסתכלים אצל השופט תמיד יש גם את העניין של סבירות, אבל בסופו של דבר זה סתם מילים. עוד מחלוקת אחת, שדווקא הייתה מחלוקת בין השופטים, זה בשאלה היא מהי המשמעות של זה שהסעיף הזה לא הופעל במשך 50 שנה. יכול שזה מדויק. השופט מינץ אמר שהדבר הזה הוא קצר משמעות, בעניין הזה השופטים כבוב ועמית חלקו עליו וטענו שיש משמעות לכך שהנועל הזה, הסעיף הזה לא הופעל 50 שנה. אני אומר שהדבר הזה הוא בתמונת מראה לפסק הדין בעניין הסבירות, בדיוק ההפך, כי הרי שם בוטל חוק יסוד לאחר 75 שנה, והשופטים עמית וכבוב לא התרגשו מהעובדה שזה לא נעשה במשך 75 שנה.
רכיב השנים היה פחות מפתיע, כן.
כנראה ש-75 שנים זה פחות מ-50 שנה.
כנראה
שבהקשר הזה. ככה אני מבין.
נכון. תרשה לי לשאול אותך, אבל עד כמה, הרי מן הסתם רוב מאזיננו כשאומרים להם את המילה דואר, אז למעט אולי נושא החבילות, שנראה שקצת השתפר בשנים האחרונות, השירות הוא מלווה בעוגמות נפש לא מעטות. עד כמה המשקל האזרחי, נקרא לזה הפשוט, היווה משקל בעתירה? זאת אומרת, מגיעים שרים וטוענים שיושב ראש הדירקטוריון לא נגחה לזה, לא עובד, או לא מפיק את המירב כפי שהם ציפו מתפקידו, והם מגיעים מההיבט הציבורי, הם אנשים נבחרים, הם רוצים לדאוג בסופו של דבר לאזרח הקטן שיקבל בדואר את השירות הטוב ביותר שהוא יכול. עד כמה בית המשפט בכלל מתייחס לשאלה הזו? מי בסופו של דבר לפי בית המשפט אמור לבחון תפקיד של, כמו שאמרת, לא פקיד, אדם חשוב כזה או אחר, בהיבט הציבורי, בהיבט של האזרח הקטן?
אז השאלה שלך היא הרבה יותר טובה אפילו ממה שאתה חושב. במובן הזה, שהשאלה כאן הייתה, היו דיונים סביב כמה באמת הדואר מתגרדר בשירות שלו, כן או לא. אבל לבית המשפט באמת אין את הכלים. והשופט מינץ בסוף הדברים שלו באמת גם כותב, אלה אומרים שהוא הציל את הדואר, אלה אומרים שהוא הרש את הדואר, אני בזה לא יכול להכריע. השופט מינץ בעניין הזה צודק. היו טענות לכאן ולכאן, אני רק אומר דבר פשוט. השופטים במהלך הדיון, שופט עמית אומר, תראה, יש פה, העותרים אמרו, שיש עשרות מיליונים של פריטי דואר, ורק 400 אלף תלונות בשנה, או 300 אלף תלונות בשנה, זה המספרים, אלף תלונות ביום.
ממש קצת.
לצורך מספר כזה, זה לא, כן. זה לא הרבה. אבל האמת היא, וזה אמרתי לשופטים, אף אחד מכם לא יודע, האם הוא קיבל את החשבון של חברת האשראי, בדואר כן או לא. אוקיי, כי הרי אף אחד מאיתנו לא יושב ומחכה, לקבל את זה, כי יש לו את זה באפליקציה.
נכון.
או שיש לו את זה באתר של הבנק. אין לך מושג אם קיבלת את המכתב שאומר שאתה חתום ערבות לאיזושהי חברה, כיוון שאתה זה לא מעניין אותך.
נכון.
לכן, כשמדברים על 300 אלף תלונות בשנה, זה פחות או יותר נטו תלונות של חבילות באמזון. אוקיי, אם אנחנו יודעים לרזולוציות האלה,
כן.
שזה המון מתוך זה. מדברים על כ-15%, זה הנתונים פחות או יותר, של דברי דואר שלא מגיעים ליעדם. עכשיו,
זה המון.
זה דבר שבדי, מנהל הדואר מכיר, הדואר מכיר את הנתונים שלו, ולכן גם באמת זה נושא שבית המשפט לא יכול להבין אם הוא עושה טוב או עושה רע. ובעניין הזה השופט מינץ היה מאוד מדויק, במובן הזה שהוא לא יכול להכריע בשאלות האלה, והוא עשה בחוכמה. וזאת כנראה האמת, וכנראה באמת שזאת הסיבה גם שנושא כזה הוא לא לבית המשפט, כיוון שמי שבאמת יודע מה קורה בדואר, זה השרים ומנהל הדואר.
ופה קורה מציאות, אז המציאות הזויה, שמצד אחד בית המשפט אומר, אני לא המקום להכריע בשאלות של מקצועיות, אבל אני כן המקום להכריע שההדחה של יושב ראש הדואר לא הייתה כדין, מאלף ואחת סיבות כאלה ואחרות שאפשר להתפלפל בהם ימים וחודשים, ואז ההחלטה תחזור לשרים, ויכול להיות מאוד שלפי המנגנון שקבע פה בית המשפט, לא נדרשתי לכל מילה בו, אי אפשר יהיה להדיח אותו, גם אם מבחינה מקצועית יש להדיח אותו. זה מצב,
נכון, התשובה היא,
זה מצב בלתי אפשרי.
נכון, שפסק הדין פה חמק משאלות של הכרעה מקצועית. היה נקודות שבית המשפט ניסה לעשות את זה, אבל שם זה פשוט מביך. לדוגמה, בית המשפט, השופט עמית, כותב שהייתה הערת עסק חי והיא נמחקה. נו בסדר, הדואר חתם על הסכם הבראה עם המדינה. אמרתי לבית המשפט גם בדיון, אם המדינה תחתום איתי הסכם הבראה, אז כנראה שגם אני, אם הייתי פושט רגל, זה היה פותר לי את כל הבעיות, אבל זה לא באמת, ויש שם נתונים, הרי המדינה מממנת את הסדר הפרישה, ומממנת את הדואר באלף ואחת שיטות אחרות, אז מילא הערת עסק חי יורדת. הרי מעולם לא הייתה חברה ממשלתית שבאמת לא פרעה את החובות שלה. אין דבר כזה. ואין כן אתה יוון. לכן כל מיני דברים שכשכבר היה שם עיסוק בעניינים פיסקליים וזה, זה גם לא המומחיות של בית המשפט, וגם לא המומחיות שלנו. אני אמרתי כעורך דין, אני נגן על החלטת שר, שלהבנתי התקבלה כמו שצריך וכולי. בעניין הזה, איך אומרים, אם ההשגות של בית המשפט, אם השגות תהליכיות, אז יש בהם איזשהו היגיון שאפשר, גם אם לא להסכים, לפחות לסבול אותו. אבל כשבית המשפט חושב שהוא יודע יותר טוב, האם היושב ראש הזה עושה את תפקידו טוב או לא טוב, הוא נכנס לנקודה שהוא לא אמור להיכנס אליה בדין המינהלי. דין המינהלי לא עוסק בשאלה הזאת, לא יכול.
עוד פרק בעלילה הבלתי נגמרת שבין דרגות השרים, הדרג הנבחר נקרא לזה, לבין בית המשפט.
נכון, בואו רק נצייר לכם רק משפט הבא. אחד.
כן.
משפט אחד אני אגיד בהקשר של אסון מירון, נחשוב על זה ככה. נניח שמחר תהיה ועדה שתבדוק את התפקוד של הדואר. ואגב, יש דוחות של מבקר המדינה שנראים שם רע מאוד.
כן.
כנראה דואר זה לא חיי אדם, אז לא נהיה, זה לא יהיה
מעניין, כך, כן. נכון.
מעניין כמו הסיפור של מירון.
גם לא בהיקפים האלה, כן, כן.
ברור, ההשפעה של השר היא אפס, ואני מניח שגם ההשפעה של השר לביטחון פנים, בטח בטח לראש הממשלה, בעניין של אירוע במירון, היא בסוף היא אפס.
נכון.
ולכן לבוא ואחרי זה ולהגיד שהוא אחראי והוא אחראי, קצת מרגיש לי לא שייך. אבל זה האזרחים, המאזינים שלך יודעים לבד, מספיק חכמים, והם יחשבו על זה בעצמם.
נכון, נכון. בסופו של דבר, כמו שאמר בית המשפט, כמו שאמרה הוועדה בעצמה, דרג נבחר, משלם על זה בקלפי. עורך דין הלל ברק, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה. להתראות.